ראשית אני רוצה להתייחס, ודאי בימים האלו, הימים האחרונים, לקראת סוף הזמן, כשאנחנו מרגישים שהשורות הולכות ומדלדלות, יש לנו שני שיעורים בצבא, שיעורי רובו כבר עזב, בני חוץ לארץ, יש איזושהי תחושה של התרופנות בית המדרש, ואז אדם אומר לעצמו, רגע, אולי גם לי קשה, מה אני עושה פה? ואני רוצה לומר עד רבה, ככל שהספסלים הולכים ומצטמצמים, יהיו הסיבות אשר יהיו, כל אחד ואחד שנשאר כאן בבית המדרש מקבל זכות ומעלה וכוח פי כמה וכמה. החפץ חיים דיבר על זה, על תקופתו. הוא היה חי בתקופה שההשכלה הלכה ועשתה שמות, ואנשים שנשארו שומרי תורה ומצוות הלכו ופחתו. והוא אמר, משל למה הדבר דומה? לשעת מלחמה לעומת שעת שלום. בימי שלום בצבא יש סדר, יש פזם, עד שעולים מדרגה לדרגה. קודם כל אתה חייל וצריך להיות כמה זמן, מקבל להיות סמל, אם אתה מצליח הולך לקורס קציני, אתה הולך בקיצור, אתה יכול לעבור כל חייך, וגם אם אתה מצטיין ואתה בסדר, לוקח זמן עד שאתה מתקדם. במה דברים אמורים משעת שלום? אבל בשעת מלחמה, שהזקוקים שם, ויש חלילה נופלים, חיילים וקצינים, חייל פשוט יכול תוך זמן קצר להיות גנרל, כי הוא החזיק, נשאר, נלחם, מתקדם בשעת מלחמה. חפץ חיים אמר הזמנו, אנחנו נמצאים בשעת מלחמה, שעת מלחמה, כל מי שנשאר מקבל, יכול לקפוץ למדרגת גנרל. אני אומר גם בבית המדרש, אני יודע זה קשה ולא פשוט, כי באמת ישיבה חלק מהרעיון שלה זה איש את רעהו והביחד, אבל כל עוד שנמצאים כאן, כל אחד ואחד מקבל מעלה של חמישה שישה בחורים. אומרים בדור אחד, דור שעבר, שני דורות, היה גאון ישראל אבננזר, נדמה שסיפרתי את זה פעם, אבננזר, שאלו את אביו, במה הוא זכה לבן כזה שיעיר את ישראל? אז הוא אמר, הוא הקפיד במוצאי פורים לשבת וללמוד כל הלילה. שאלו אותו, למה מוצאי פורים? אומר, ידעתי שבאותו זמן אין כמעט יהודים שיושבים ולומדים בעולם, כי כולם אחרי סעודת פורים שטויים, כולל התלמידי חכמים, אז העולם ריק מתורה. אז כיוון שכך אני התאמצתי ביתר סעיף לשבת וללמוד, אני תולה בזכות הדבר הזה. ככה הוא אמר, הנה, להפך, יש חולשה, אז מי שהולך ומחזיק, מעלתו גדולה ועצומה, מעלתו גדולה ועצומה. אמרתי פעם, חז"ל מדברים על זה שכשאדם יגיע בתורה ומתאמץ וזה הולך לו בקושי, כן? אז תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי, אף חוכמתי עמדה לי, תורה שלמדתי באף. אז תמיד מסבירים, תורה שלמדתי באף זה תורה שלמדתי במאמץ, כן? בקושי, הייתי צריך להשקיע מאמץ גדול. אני פעם אמרתי שאני חושב שתורה שלמדתי באף, הכוונה היא באף על פי, אף על פי שכולם מסביב לא לומדים, ואף על פי שאני בעצמי היה קשה לי, אף, זה אף על פי, אף על פי שהיו 101 תירוצים כדי לא ללמוד, ואף על פי כן, תורה שלמדתי באף, אף שהיו הרבה תירוצים לא ללמוד, היא שעמדה לי, היא שעמדה לי. אז אשרי מי, כל אחד ואחד, חייל שהוא היום הולך להיות גנרל. הפרשה פותחת בעניין נדר ושבועה. איש כידור נדר להשם, או אישה בשבועה לאסור איסר על נפשו. לא יחל דברו. אנשים בדרך כלל טועים ולא יודעים להבחין מה בין נדר לשבועה. חושבים שנדר ושבועה זה אותו דבר, רק באיזשהו סגנון אחר. לא מה, כן? אדם אומר, אני נדרתי נדר לעשות דבר, פעולה מסוימת. ונדר ושבועה זה שני מושגים שונים לגמרי. גם במסכתות יש מסכת נדרים, מסכת שבועות. ברמב״ם אמנם הכל נכנס בהפלאה, אבל יש הלכות נדרים וחוד שבועות. יש הבחנה ברורה בין נדר לשבועה. הגמרא במסכת נדרים, בתחילת נדרים, אומרת, ואני חושב שזה המקום היחיד שהגמרא משתמשת בביטוי הלמדני הזה, שאחר כך בריסק עשו ממנו יסוד גדול, הגמרא אומרת, נדרים איסור חפצה, שבועות איסור גברה. כן? והכוונה היא, תכף נסביר שזה שתי מהויות. נדר, אדם מכיל איסור על חפצים, איסור חפצה. שבועה, אדם אוסר על עצמו או מקבל על עצמו גברה. אם אדם בא ויגיד, אני נודר שאני לא אוכל בשר, ולא תופס. הוא יכול להגיד, אני נשבע לא לאכול בשר. אדם יכול לבוא ולהגיד, אני נודר שכיכר זאת תהיה אסורה עליי. הוא צריך להתייחס לכיכר. פעולות, אדם גם לא שייך שהוא ידור נדר על פעולות. אני נודר שאני אסע לתל אביב. אין נדר כזה. הוא יכול להישבע. ואדם גם לא יכול להגיד, אני נשבע שהכיכר הזאת אסורה עליי. שבועה צריכה להתייחס לפעולות של האדם. נדר זה חל על החפצים. לכן יש נפקמינות גדולות בהלכה בזה. הרמב״ם מונה, הגמרא בעצמה מונה כמה וכמה דברים. למשל, אדם לא יכול להישבע שבועה שמתייחסת לשני, אני נשבע שאתה לא תאכל מהאוכל שלי, מי אתה שתישבע עליי מה לאכול או לא לאכול. אבל אדם יכול לבוא ולהגיד, האוכל שלי אסור עליך, אני נודר. למה? כי שבועה מתייחסת לאדם. אתה יכול לדבר עליך, מה אתה יכול לדבר על החבר? נדר בא ואומר, אני מכיל קדושה. ומשמע שיש פה איזושהי קדושת הקדש שאדם לוקח ומתיק. אז הוא יכול לעשות את זה. לך, בשבילך, הכיכר הזאת אתה מודר ממנה, הרי זה כאילו היא קדושה בקדושת הקדש. לכן, יש נפקמינות. אדם לא יכול להישבע ולאסור על עצמו, להגיד אני נשבע שאני לא אשב בסוכה. למה? כי איך אתה נלחם עם מה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, לא ברוך הוא אמר לשבת בסוכה, נדרים לא, שבועות לא חלות על דבר מצווה. גם אדם, לעומת זאת נדר, אדם יכול לבוא ולהגיד, סוכה אסורה עליי, וכיוון שכך הוא לא יוכל לשבת בסוכה. כי הוא הטיל קדושה, איסור, על הסוכה. עכשיו הוא לא אמר אני לא אשב בסוכה, הוא הטיל איסור על הסוכה, עכשיו אסור לו להיכנס לסוכה בגלל האיסור שבדבר. ועוד נפקמינו, הדפסה. אם יש כיכר שאסורה על האדם בנדר, אדם אמר כיכר זאת אסורה עליי בנדר, והוא רואה כיכר שנייה ואומר זו כזו, זה נקרא לשון הדפסה בגמרא, אז הכיכר השנייה גם היא נאסרת, כי כאילו הקדושה עברה מהכיכר הזאת גם לכיכר השנייה. אבל אם אדם עשה כיכר א' עליו בשבועה, והוא אומר, כיכר שנייה אסורה עליי כמו הכיכר הזאת, זה שום דבר. כי גם הכיכר הראשונה, אין עליו איזשהו איסור שהוא יוכל להעביר אותה, אלא הוא אסר על עצמו. נפקמין עוד מי שירצה, זה בעצם אמרתי לכם על קצה המזליג, יסוד גדול בין דרים ושבועות, זה מה שהגמרא מנדרים אומרת, גברה וחפצה. על כל פנים, נדר ושבועה, זה לא אותו דבר. אבל אני רוצה כאן לעמוד על התכנים המוסריים שאנחנו צריכים להפיק מזה. נראה לומר לא רק שבאופן טכני זה איסור גברא וזה איסור חפצה. הסיבה שאדם מתחייב בנדר ובשבועה הם שתי סיבות שונות לגמרי. למה אדם צריך לעמוד בדיבורו בנדר ולמה אדם צריך לעמוד בדיבורו בשבועה, זה משתי סיבות שונות לגמרי. שבועה היסוד שלה, וזה גם החומרה שלה, היא שאדם נשבע, ויש ראשונים שסוברים ששבועה צריכה תמיד להיות בשם השם, וגם אלה שסוברים ששבועה לא צריכה עם שם השם. הרעיון הוא שכשאדם אומר אני נשבע, המילים אני נשבע, פירוש הדבר הוא אני נשבע בשם. זה כאילו צופן של המילה אני נשבע בשם. אבל הרעיון של שבועה הוא שאדם בא ואומר אני נשבע בהשם, פירוש הדבר הוא כמו שהשם אמת, ככה מה שאני אומר לך זה אמת. ולכן כשאדם נשבע לשקר, תמיד זה בא בתורה ובנביאים עם חילול השם. ודאי, אין לך חילול השם יותר גדול מזה. מה זה אדם בא ואומר? כמו שמה שאני אומר לך אמת, כמו שהשם אמת, ככה מה שאני אומר לך אמת. אז אם חלילה זה מה שהוא אמר זה שקר, אז הוא העיד עדות שקר בעצמו, נורא והיום. לכן, להישבע על אמת, מי שזכאי לזה, הרמב״ם יש תנאים בזה, כשאדם נשבע על אמת, בבית דין לפחות, הוא מקיים מצוות עשה, כן? ובשמו תישבע, כי עכשיו הוא, כשהוא רוצה לבוא ולהגיד דבר מוחלט שהוא אמת, הוא נשבע בהשם, אומר כמו ש... לכן שבועה היא ביסוד, באה ואומר, אני מעיד עליי שהדברים שאני אומר זה אמת, או אם אני מקבל על עצמי, כמו שזה אמת שאני אעשה את, כמו שהשם אמת, ככה זה אמת שאני אעשה את הדברים האלה. לכן נורא והיום העונש של מי, שימו לב, אנשים טועים, חומרת השבועה הוא לא בזה שאדם לא עמד בדבריו, לא, זה גם איסור לא לעמוד בדבריו, אבל האיסור הזה הוא הרבה יותר קל, הוא לא בא יחד עם חילול השם. חומר שבועה הוא זה שהאדם העיד את השם על הדברים, והוא בא ואמר כמו שהשם אמת, כך מה שאני אומר לך אמת. לכן נורא והיום עונש. אגב, יצא לי כמה פעמים להגיד אני עם הילדים שלי בחינוך יחסית מאוד סובלני, מאוד בדרכי נועם, כן? בכלל לבוא וגם אם נכשלים להסביר, צריך לקרוא הרבה דבר חזק כדי לצעוק, מחנך. אבל לא, יש דבר אחד שמעט שהם ילדים קטנים הם יודעים שאני לא מבטר. אם מישהו רק מוציא את המילה שבועה תור ילד, צעקות נוראיות. ילדים שלי לא תשמעו אותם, אני חושב, אומרים אם לא זה כישלון. אבל את המילים אני נשבע, בגלל שברור העניין הזה של חומר שבועה לעומת הרחוב. פעם שלמדנו אני אמרתי, היום אמרתי, אם בן אדם אומר לך, תשמע, בוא תקנה מכונית, הכל בסדר, אין פה בעיות, או אני רוצה למכור לך את הדבר הזה, ספק תאמין לו, ספק לא תאמין לו. אומר לך, אני נשבע לך שזה ככה, ברור שלא אמיד תאמין לו. למה? שבועה נהיית מזוזלת, כשבן אדם משקר, אז אומר את המילים, אני נשבע. נורא והיום. אם אנשים מתרגלים כבר, זה נהיה שיגרה דלישה, נשבע לך, נשבע לך, נשבע לך. פותאי, שבועה זה להעיד את שם השם. אבל זה היסוד של שבועה. היסוד של נדר, נדר לא קשור בכלל לאמירת שם השם, אלא היסוד של נדר הוא שהתורה חידשה שאדם יכול לאסור את המותר, לאסור את המותר על ידי דיבורו. דהיינו, הכיכר הזאת היא מותרת לי, הכיכר הזאת מותרת על החבר שלי, אבל יש מערכת הקדש בעולם, קדושה, קדושת הקדש, ואני יכול לבוא ולהכיל את הקדושה הזאת על הכיכר הזאת, וממילא מאותו רגע אסורה עליי. אדם יכול להקדיש את זה לזמן, אדם יכול להקדיש את זה על כל העולם ועל עצמו, הוא יכול להקדיש על כל העולם חוץ מעל עצמו, אבל היסוד הוא שהאדם הצליח להעביר קדושה על חפץ של חולין. זאת הסיבה שאוסרת, וזה עומק העניין של איסור גברא ואיסור חפצה, והן מסיבות שונות נאסרות ומשתי תכליות אחרות. לכן נדר לא קשור להחילו לשם, לא צריך שם את שם השם, מערכת אחרת של איסורים. מה הרעיון הפנימי שבזה? אדם מישראל יש לו יכולת, או יש לו תפקיד ויש לו חובה. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, אתם עדיי, אנחנו העדים של ריבונו של עולם. מה שמחייב אותנו, ואני כרגע יוצא מהמערכת של נדרים ושבועות לבכלל מערכת של יהודים מישראל, ואחרי זה אני אבוא ולהגיד יהודי שכבר יותר מסתם יהודים מישראל, בן תורה, יהודי שמתקרב לריבונו של עולם. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא כתוב בספרים, תורה, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו יותר, הקדוש ברוך הוא גם מדקדק איתנו יותר. למה? כי אנחנו היום עם ישראל במהותו, עם זו יצרתי לי תילתי יספרו, אנחנו במהותנו העם שמביא את דבר השם. לכן כתוב ביחזקאל שכעם ישראל סובל, זה גם חילול השם, כי אומרים עם השם אלי ומארצו יצאו, זה גם סוג של חילול השם. אבל ודאי וודאי שנדרש מאיתנו, אומרים רגע, מה הרעיון של שבוע? הרעיון של שבוע הוא שעכשיו העדת את שם השם, אז אתה מתחייב להתנהג כמו שאתה מצפה שהשם אמת. ככה אנחנו, אנחנו נציגים של ריבונו של עולם, אז מצפים מנציגים של ריבונו של עולם להתנהג כמו שהיה מצופה ממי שנושא את שם השם. יש מי שנושא את שם השם בפיו, יש נושא את שם השם במהותו. זה עומק העניין שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, כי ככל שהוא צדיק הוא יותר מקרב לקדוש ברוך הוא. עליו נסתכלים, רגע רגע, הוא מלמד אותנו איך. רק עכשיו היה לנו את הפרשה של חוקת עם משה, שכולם מנסים להבין מה היה חטא של משה ודקי דקויות. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, כי הם נושאים את שם השם, וזה מחייב. ולהיות בן תורה, רבותיי, זה לא רק זכויות, זה חובות, וזה עומק הרמב״ם לחיוב וחס ושלום. בן תורה, אומר הרמב״ם, מה זה קידוש השם ביסודי התורה? פלוני שלמד תורה צריך שידקדק, שיהיה מסעו במתנו בנחת עם הבריאות ומקרבם לתורה ודיבורו בנחת. למה? פלוני שלמד תורה ראו מה נעים מעשיו. רבותיי, אנחנו מייצגים לעולם את התורה ואת ריבונו של עולם. תראו מה קורה אם תופסים דתי אחד ש, כן, שעושה משהו, כל הדתיים גנבים. כן, תמיד אם יהיה משהו ברדיו, כן, לא יגידו תפסו חילוני שעשו, אבל אם יהיה חרדי, הצליחו לתפוס איזה חרדי, תפסו חרדי, תפסו דתי שלא בצדק מבחינתם. אבל יש פה איזושהי נקודה ש... רגע, ממך אנחנו מצפים ליותר. לא נשאל, אנחנו נושאים את שם השם, זה הרעיון שמחייב אותנו. וכשאנחנו זוכים ואנחנו באמת מייצגים את ריבונו של עולם, אנחנו הולכים לקדש את שם שמיים. כן, ישראל אשר בחי את פער, בעניין שלומד תורה מתנהג כמו שצריך, לא נשאל מה תורה ראו מה נעים מעשה, זוכה לקדש שם שמיים, ישראל אשר בחי את פער. זאת בחינה אחת, הבחינה של שבועה, שבאה ואומרת אם נשאת את שם השם אז תתנהג, אז צריך להתנהג כמו שמצפים מי שנושא את שם השם. זאת צד אחד שמחייב אותנו במעשינו. ויש גם את הנקודה השנייה, רבותיי, הגמרא אומרת למשל, למה אנחנו אומרים מקדש ישראל והזמנים? מקדשינו לישראל, קדשינו לישראל שמקדשים את הזמנים. עם ישראל קדוש, הוא יכול לקדש את הזמנים. פרשת נדרים לעומת פרשת שבועות מלמדת אותנו עוד יסוד. יש לך יכולת לקדש את החומר, גם הדברים החומריים ביותר, אבל אתה יכול על ידי דיבורך, קל וחומר על ידי התנהגותך, לקדש את החולין. דבר כזה, דבר זה עד לפני רגע היה חולין גמור, אבל אתה על ידי אמירה שלך פעלת עליו והחלת עליו קדושה. האיסור, איסורי נדרים, יסודם ומדין קדושה, חלה עליהם קדושה. אדם יכול לקדש בפיו את החומר, ויכולת זאת ניתנה לעם ישראל, כי אנחנו קדושים. ממילא גם התפקיד שלנו, כמה צריך לקדש את החומר. עוד מעט אנחנו מצאים לבין הזמנים, כן? כמה חולין יש שצריך לקדש אותה? צריך לקדש, יש לנו יכולת. וזאת פרשת נדרים מלמדת אותנו, בכוח דיבור איך אפשר לקדש את החומר. ואם על דיבור רגיל אנחנו מדברים, על כך על אחת כמה וכמה בדיבור שהוא דיבור של תורה. השיא של קידוש העולם בדיבור בא לידי ביטוי בדיבורי תורה. דברי תורה הם הדברים שכל מילה ומילה היא לא רק שמקדשת אותך, לא רק שעשתה קיימת במצווה, אלא גם הצלחת לקדש את העולם. ודיבר על זה רב חיים וולוז'ין, נקריא רק קטע אחד שלו בפרק י"ב. הוא מדבר על כשאדם יושב ולומד תורה, וכשהוא מחדש חידושי תורה, מחדש חידושי תורה זה דיבורי תורה שאדם חידש והביא לעולם, מה זה עושה? וכל שכן, זה בשער ד' פרק י"ב, וכל שכן חידושים אמיתיים דאורייתא מתחדשים על ידי האדם, אין ארוך לגודל נוראות נפלאות עניינם ופעולתם למעלה, שכל מילה ומילה פרטית המתחדשת מפי האדם קודשא בריחו נשיק לה ומאתר לה ונבנה ממנה עולם חדש בפני עצמו. האדם בדיבורו, בדיבור קדוש, בורא, יוצר. והן הן השמיים החדשים והארץ החדשה שאמר הכתוב. הוא מביא פה קטע מהזוהר, רב שמעון פתח, ואשים דבריי בפיך, בפה, כמה יתלי לברנש להשתדלה באורייתא יממה ולילה. כמה אדם צריך להשתדל בתורה יום ולילה? בגין דקודשא בריחו ציית לכל ההון דאינון דמתעסקי ודאורייתא. הקדוש ברוך הוא שומע, מקשיב לכל אותם שעוסקים בתורה, וכל מילי דהתחדש באורייתא על ידי דאהוד השתדל באורייתא. כל מילה דיבור, כוח הדיבור, אביד רקיה חדה תנן, באי שטה דמילה דאורייתא התחדש מפומי דברנש, או מילה סלקה, אותה מילה עולה והתעד עד כמי דקודשא בריחו, נטיל להאול מילה, הקדוש ברוך הוא לוקח לה אותה מילה ונשיק לה ואתר לה בשבעים אטרים גליפין ומחקי כאן. כוח היצירה של דיבורי דאורייתא, ואנחנו יודעים את זה קל וחומר פרשת נדרים. אם פרשת נדרים אומר לנו אדם יכול על ידי דיבורו לחדש קדושה בעולם, לקדש את החולין, את החומר, מה כוחם של מילים שאדם מחדש במילים קדושות של דאורייתא? אשרי מי שזוכה לזה. סוף דבר, פרשת נדר ופרשת שבועה שהם שני מסלולים. פרשת שבועה יסודה הוא אתה מעיד את הקדוש ברוך הוא על דבריך. אוי ואבוי אם העדות תהיה עדות שקר, אוי ואבוי אם העדות היא לא כמו, לא אמיתית כמו שהקדוש ברוך הוא. פרשת נדר בא ואומר לנו איסורי חפצה, אדם יכול להכיל קדושה על חפצים, ויש נפקא מינה לדעות הלכתיות. מבחינת הרעיון הוא, אדם בהתנהגותו, קל וחומר יהודי מישראל, קל וחומר בן תורה, מצפים ממנו, הוא מעיד את שם השם. הוא במהותו מעיד את שם השם. מה זה מחייב? ואשרי מי שזוכה לדבר הזה. ופרשת נדר באה ואומרת לנו, יש לנו כוח נפלא ניתן בידינו לקדש את החומר, לקדש את העולם. ואם בענייני נדרים כך, קל וחומר שההתעסקות היא בדבר שבעצם מהותו הוא קדושה. מה זה? איזה בריאה עצומה. יהי רצון שנזכה לממש בחיינו, בחיי יום יום, פרשת נדרים, פרשת שבועות, לזכות לקדש שם שמיים ולקדש את העולם מסביבתנו, מקדש ישראל ומקדש ארץ ישראל, את עם ישראל, ואפילו את הזמנים שהם כל כך דבר כאילו ארטילאי, אבל גם לזה יש לנו כוח לקדש אם זוכים לקדושת התורה.